ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
יש חשש חסנס לפני שאנחנו נוגע ביין ישראל, אין שם בעיה של חסנס. אז הגמרא אומרת יש עוד בעיה נוספת, קיימת אפשרות וכל כך חשש שמא אנחנו נגע ביין לשם ניסוך. התוספות כותבים שזה חשש כל כך רחוק, אילו לא גזרו על יין משום ברסיה, משום חשש חסנס, לא היו גוזרים לסר היין בני הסופק שמא שבא ניסח את היין. אם היה מנסח את היין, לא היה מרשה לי לשתות את זה. זה היין של האליל שלו. אבל היות שגוזרו על היין, מחמס בנסיין, אז הכניסו לתוך החשש גם, החשש הרחוק הזה, של, שמג אקום ביין ישראל, גם כן עושה מפני החשש הרחוק, שמא ניסח את היין. אז הגמרא אומרת, אם אנוכרי עשה את היין מעצמו, אז זה לא מועיל אם זה יין מרושל. הוא עשה את היין, יש חשש חסנס. אבל אם אנחנו נוגע ביין ישראל, והיין כבר מרושל מקודם, קודם שאנחנו נוגע בו, אז כמו שקיים אצלנו כלל, שיין מרושל פוסל ונסח על גבי המזבח, כמו שדם מרושל פוסל לזרוק על גבי המזבח, האשכנזים פוסקים שיין שדם מרושל אין עבר לו. מי שאוכל דם חייב קרק, זה דווקא עם דם בלתי מרושל, אבל דם מרושל זה רק עושה מדרבנן. ככה הרמו פוסק, יש בעצם הסריידים, יש דיון איך המחבר פוסק, אבל הרמו פוסק על פי הגמרא שדם מרושל זה רק מדרבנן, כי דם מרושל פוסל לזרוק על גבי המזבח, כמו כן כשמקטירים את החלבים על המזבח, אז הגמרא אומרת אם בישלו מקודם את החלב ואחר כך מקטירים את המזבח, אז לא יוצא מדי חובת הקטרה, זה לא נחשב כריח נכלל. הם כבר בישלו את החלב, צריכים שהיין יהיה בלתי מרושל והדם יהיה בלתי מרושל והחלב שמקטירים על המזבח, לא יהיו בירושלים. אז אנחנו מניחים מסתם שכמו שאצלנו בבית המקדש לא משתמשים ביין מבושל לניסוח אגבי המזבח, מסתם כמו כאן אצל אנוכם זה יין גרוע, מסתם הם גם כן לא ישתמשו. אם אנחנו יודעים שאנוכם ניסח את היין הזה בפני עבודה זרה, אפילו ניסח מים לעבודה זרה, אז המים נעשה בתור תקרובס עבודה זרה, עושה בענוע מן התורה. אבל אם אנחנו לא יודעים, אנחנו רק חוששים לפני מגה הנוכי, החשש הרחוק שם הנוכי נגע ביין ושאין ניסוך, אז אם היין מבושל, אם זה יין ישראל וזה מבושל, אם אנחנו יצר את היין אז לא עשה משום בנסה. אבל אם אנחנו יצרנו את היין ואנחנו נגע בזה, אז כל החשש הוא רק מחמס החשש שם נגע ביין ושאין ניסוך, אז אם זה יין מבושל לא קיים החשש ניסוך. אז הרזרו מסתפק עד כמה צריכים לבשל את היין, הרי זה גובה, צריכים לבשל את היין. הוא מסתפק להגיד אולי הקשרו זהו בישולו, אולי מחממו את זה במקצס, אפילו אם היין לא יגיע ליד סולדס, אולי זה מספיק להוסיף את החשש של מגע אקום. והוא מסיק למסקונה, הרי זה לא כתב למסקונה, מסתמה לא מסקית, מסתמה זה לא מסקית, מספיק. כמו שהחליטו בשבת בדף ממה מבייס שהפשר לא זהו בישול, רק עוברים על איסת בישול במשקין, אם מחממים את המשקין עד כדי כך שהיד צולדת בו בגובה שכזה, אז מסתם צריכים להחמיא גם כאן שביין מבושל אין בו משום מה ואף, מסתם צריכים לבשל את היין עד כדי יד צולדת, ולא מספיק שיחממו את היין שיהיו פושו. אז המושה כותב בתשובה נגד הצל המרוב, היה רבי חסידי שיוצרו את היין קדם, זה קמפני באמריקה שעושים יין קשה, אז הם חסידים והם ביקשו השגחה מהצל המרוב, צל המרוב, אז הוא היה סבור, הרב מצלם היה סבור על פי הלושן המחב, על פי הלושן השח בהלכה סתם יינם, שיין מבושל אין בו משום מה גאקנו, זה דווקא אם חיממו את המים עד ידי כך שזה כבר 100 דקות צלסיוס, שהמים מתחיל איך אומרים? To evaporate? להתאדות. אז הוא מחמיר, אז לפעמים הוא כותבים על הבקבוקים של היין, זה יין מבושל, זה יין בלתי מבושל. אם חיממו את זה עד כדי כך, עד דרגה של מאה, אז זה יין מבושל. חיממו את זה עד כדי יד צולדת, זה לא מבושל. כותב רמשה פיינשטיין שזה לא נכון. כל היין זה מפוסטר, מפוסטר זה תמיד יד צולדת בו. כל הסופק של הרזרו רק היה, אם מספיק, אפשר, פיישטיין. אם אפשר זה בישול או לא, הרזרו החליט, אפשר זה לא בישול, זה לא זה בישול. כמו לגבי שבת, אפשר לא זה בישול ובחימו מים, כשמבשלים, כשעוברים על איסת בישול לגבי משקים צריכים יד צולדת, אז כמו כן, לגבי יין מבושל שאין בו משום מגע אקום. אבל יותר מזה לא, המחבר מצטט מהרזרוע, לא מחויבים להחמיר יותר מאשר הרזרוע בעצמו. אז זה ברור בגמרא, שיש שלושה סוגים של בישול, בישול באוכלים, שמחממים את זה עד כדי כך שזה רואה למחל בן דריסוי. ובמשקים זה כבר רואה להכין, מים מן הברס כבר רואה לשתייה. אבל זה סוג בישול בפני עצמו, מחממים את המשקים עד כדי כך שזה מגיע ליד צולדת בו. כשמבשלים, טוב שאיננו לא אוכל ולא משקה, אז מהו השיר של בישול? אז כשמסתכלים בגמרא, בדף עין דלת המבייס, יוצא לפי הגרסה שלנו, שרק עוברים על בישול בעליתי, או בכופרו, או בעץ, או איך שיהיה, מה שיהיה, אם על ידי חימום באש הדבר שהיה קשה נהפך להיות קצת רך, אפילו אם אחר כך זה יהיה יותר קשה מאשר בתחילה, אבל לכתחילה זה נהפך להיות רך. כשמסתכלים ברמב״ם, כשרם מביא את הדין השלישי בישול בדברים שאינם לא מייך ולא משקה בדברים אחרים, אז כותב הרמב״ם כשמחממים את זה באש עד שעושים מדבר קושי דבר רך, או שעושים מדבר רך דבר קושי. אז המפורשים כותבים שזה נגד הגרסה שלנו, אז כנראה שהרמה הייתה לא גיסה אחרת בגמרה, שכל שיש איזה שינוי מחמס הבישול באש על העץ או על הכיפר, או שעושה מדובר קשה דובר רח או דובר רח מדובר קשה, זה נחשב גם כן כבישול.
בגלל שזה מתרקל בהתחלה, או בגלל שזה
מתרקל
בדרך להיות קשה?
כן, הגמרא אומרת, אם נתחיל לזה, נפת להיות רע.
זה דבר בדרך שהוא גם להיות קשה, הוא בדרך יהיה
רע. טוב. הגמרא מביאה שיש מחלוקת בין התנאים בנגיע לבישול. בישול דאורייתא רק עוברים אם מבשלים באש או בתולדות האש. אם מבשלים בחמה, אין כאן איסא דאורייתא, ואפילו איסא דרבנן אין כאן. המחלוקת שמופיעה במשנה בין רבי יוסי לחכמים זה בנגיע לבישול בתולדות האש. אז דעה אחת שתולדות האש אין כאן בישול, לא באש ולא בתולדות האש. ואנחנו פוסקים להלכה שבישול, שבחמה, בחמה, בתולדות חמה, אין שם איזה בישול כלל, ואנחנו מחלקים. בישול בחמה זה מוטה מן התורה וזה מוטה גם מדרבנן. הבישול בתולדות חמה זה אסור מדרבנן, כי קיימת אפשרות שיש שתי מחוות, אחד ראובן הניח מחבת על האש והמחבת רותחת עכשיו, ושימן הניח מחבת בחמה, המחבת גם כן רותחת. שניהם מביאים את המחבות לתוך הבייס, נגיד שיש שם ערב, טוב, טוב, ואחד מסים ביצה חיה על המחבת הזאת, והשני מסים ביצה חיה על המחבת השנייה. אז שנגיד שזה איסור דאורייתא, מבשל בתולדות האש זה איסור דאורייתא, וזה חטא גמור. איך נבין את זה? מי שיושב בבית וראה שניהם שמו ביצה חיה על המחבת ושניהם בישלו את הביצה וזה איסור דאורייתא, זה חטא גמור. אז מדרבנן אנחנו פוסקים כשיטת חכם ומשנה, מדרבנן אסרו בישול בתולדות החמה, אותו בישול בתולדות האש, כי המחבות שתיהן זהות, אי אפשר לחלק ביניהן. לא כל אדם רואה את התחלת הסיפור. כאן המחבת נעשית לרתחת בגלל האש, וכאן המחבת נעשית לרתחת מחמס החמה. אז מי שלא ראה את התחלת הסיפור לא יבין מדוע זה מותר וזה אסור מן התורה. אז גוזר מדרבנן תולדות החמה אותו תולדות האש. המגן הרם הביא דעה מתשובת הממשל שמתי מחמירים לאסור בישול בתולדות החמה, זה דווקא אם המחבת כבר נפסקה מחיבור, המחבת לא עומדת עכשיו בחמה, הכניסו את המחבת לתוך הבית, אוחזו את המחבת בחמה בזנה, והיא נפכת להיות רתחת לגמרי, הכניסו את המחבת לבית, אז עשו בישול בתולדות החמה עוד בישול בתולדות האש. אי אפשר להכיר כשמסתכלים המחבת שהמחבת נרתחה מחמס החם, אבל המחבת עדיין בחמה, ואנחנו רואים המחבת נעשית לרותחת בגלל החמה. אז כל זמן שהתולדות חמה עדיין קשור עם החמה, כותב המשל שיש מקום להכיר שלא יגוזו. המגן אברהם כותב שאנחנו לא מקבלים את הקולה הזאת של המשל, אפילו אם התולדות חמה עדיין קשור עם החמה, זה גם כן עושה מדרבו. מדוע הגמרא מחלקת ככה שדווקא בישול באש ובתולדות האש, מדוע בישול בחמה ובתולדות חמה, מדוע יש כאן הבדל? כותב רש"י בלמטס עמוד א' שבישול בחמה זה לא נורמלי, זה שלא כדרך בישול. הרבה פעמים יש דין בהלכות שבת שלומדים מכרח הפוסק של מלאכת מחשבת סוסותרה, מישהו עושה מלאכה שלא כדרכה, כלאכה יד, זה מותר מן התורה ועושה מדרבנן, כי החכמים החניבו לגבי שבת. התוספות משתמשים בביטוי הזה ביומא בדף למ"ה כדי להשוות שבת לשאר כל התורה כולה. אז בשבת קיים דין מלאכת מחשבת סוסותרה, דווקא אם עושה מלאכה כדרכה מויסי כלך היד, איזה מותר, אין דין שכזה בכל התרקולה שצריכים דווקא כדרכו. אז כדי להשוות שבת לשאר כל התרקולה החמירו לעשור מדרבנן כלך היד. אבל כאן כותב רשי שהבישו בחם איזה מותר אפילו מדרבנן, כי זה לא נאמר. אז מסתם צריכים להוסיף קצת משהו. הגמרא אומרת גם כן, יש בישול בתולדס האש, בישול ברייס בתולדס האש, דווקא בכלי ראשון. אם שמו את המרק מתוך הכלי ראשון, מתוך כלי שני, אז אין בישול בכלי שני. כלי שני אין מבשל. שואלים התוספות, מה קרה כאן? מישהו הכניס ביצה חיה לתוך המרק שנמצא בכלי שני והביצה התבשלה, אז מדוע אין כאן בישול? אם הביצה לא התבשלה, אז אין כאן בישול. הם מבינים את זה. לא צריכים לדין הזה שאין בישול בכלי שני. המדבר הוא שהכניסו איזה דבר לתוך הכלי שני, והצליחו, וכן הצליחו לבשל את זה, ולמרות שכן, אין בישול בכלי שני, אז מה מסבירים התוספות? זה בישול שלא, זה לא נורמלי, זה בישול כלח היה. היות שתפנס של הכלי שני קרות, תפנס מקרות, והתפנות יקררו את המרק, ומסתום לא יצליח לבשל את הביצה. אז אנחנו אומרים, אפילו אם כן יצליח, זה לא בישול באופן נורמלי. אז נשאלת השאלה, אם זה באופן בלתי נורמלי, זה קלח היד. נו, לעשות מלוכה קלח היד בשבת אסור. הקסה בימינוי, מישהו כותב בימינוי, הקסה בימין החייב, הקסה בשמאלו, פטור. זה קלח היד. גם כן, הוא איתה יד, אז אומרים להתך, להפך, הקסה בשמאל החייב, הקסה בימינו זה קלח היד. אבל אם כותב קלח היד, זה עושה לדרבנו. מי שמוציא, מי שעובר על הוצאות, מי שמוציא ביד או בכיס, זה מלוך דרייס. מי שמוציא משהו תחת הכיפה שלו, או במנהלים שלו, אז אם זה קלח היד, זה עושה לדרבנו. בכל מלוך שעושים קלח היד, זה עושה לדרבנו, כדי להש ושבת לשאר כל התור כולו. אז מדוע בכלי שני זה הטה גומר לגמרי? אז מסתם צריכים להוסיף, שבכל המלוכה של שבת קיים הכלל שצריכים מלאכס מחשבס. יש לפעמים דין שקלח היד לא רק בהלכות שבת. לפעמים יש דין שקלח היד זה בכל התרקולה, זה לא נחשב כפעולה הזאת. נגיד למשל, בבישול בוסה בכל. הגמרא אומרת שהמבשל בוסה בכל בכלי שני זה רק עצור מדרבון. אין איסא דרייסא. מדוע? אין דין של קלח היד, אין דין של מלאכס משאבס לגבי בישול בוסה בחולה. הגמרא בדף הראשון בפרק כל הבוסה אומרת שבישול בכלי שני לא עושר בבוסה בחולה מן התור, זה רק עושה מדרבון, כי הדין של בישול באופן בלתי נורמלי זה דין בבישול בכל התור כולו, לא רק בדין בהלכות שבת. כשיש דין מיוחד בהלכות שבת מכוח הגזירס הכתוב של מלאכס מחשבס, מלאכס מחשבס עושה תורה, אז עושים את זה מדרבנן כדי להשר שבת לשאר כל התורה כולו. אבל כנראה בבישול קלח היד זה לא נקרא בישול בכל התורה כולו, אז אין צריכים להחמיר בזה. אז גם בבישול בכלי שני וגם בבישול בחמה, הגמרא אומרת שמי שמבשל בוסה בכל בחמה או בתולדס חמה, זה לא נקרא בישול בכל התורה כולו. זה לא רק שלא נקרא בישול לגבי שבת, היות שמלאכת מחשב עושה סותר, וזה בלתי נמל. ההגדרה של בישול בכל התרקולה צריכה להיות בבישול נורמלי. אם זה אופן בלתי נורמלי, אז זה לא נקרא בישול בכל התרקולה. השאלה התעוררה בימינו, שמשתמשים בדוד שמש לבשל את המים. יש מישהו שמשתמש בדוד שמש? אלה שיוצרים את הכלים האלה הם עשירים אדירים. מיליוני אנשים קונים דוד שמש, ואי אפשר להגיד שזה בלתי נורמלי. בזמן הזה זה נורמלי לגמרי לבשל את המים בשמש. אז רב משה פיינשטיין ורב סולובייצ'יק, שניהם היו ספרים, רב משה התפיס את זה, רב סולובייצ'יק היה פיקח, לא רצה להתפיס שום תשובות שלו גם לא רצה להתפיס את השיעורים שלו. אז שניהם היו ספרים להגיד שבזמן הזה שזה נפך להיות דובר נורמלי, דובר רגיל, להשתמש בדוד שמש, הם היו ספרים שזה עכשיו בזמן הזה, זה מלוך הדרייסה. לבשל בדוד שמש, זה מלוך הדרייסה. לבשל בשמש, להוציא מחבת, ולפתוח ביצה, ולהניח את המחבת בחמה, מסתם זה בלתי נורמלי, אפילו בזמן הזה. אבל להשתמש בדוד שמש, זה לגמרי נורמלי. אז רב מוישה ורב סולובייצ'יק היו ספרים להגיד שקיימת אפשרות להגיד שזה יסר דרייסה, זה לא מדרבנן, זה לא התקבל, זה לא התקבל אצל הפוסקים כאן בארץ, כי כולם ספרים להגיד שבישול בדוד שמש זה רק מדרבנן. הרמב"ם כותב הדין שאין בישול לך בישול, שאם אני כבר בישלתי את הבשר מבושל לגמרי ואני מניח את זה במקרר, מוציא את זה מתוך המקרר וחוזר מניח את זה על האש, אז אין בישול לך בישול מן התורה, זה רק עושה מדרבנן איתם החזור. מדוע כותב הרמב"ם אם הוא כבר בישל את הבשר כל צורכי, מדייק המגיד משנה שמה שאם רק בישל, אם מישהו לוקח בשר חי הוא מבשל את זה עד כדי כך שמאכל בן דריסוי, יש אנשים שהיו אוכלים את זה ככה או זה איסי בישול דרייס, הם מבשלים את זה עד כדי כך של מאכל בן דריסוי, אבל יש אנשים שלא יאכלו את זה ככה, הם ידקדקו דווקא שיהיה מבושל לגמרי. אז כנראה הרמב"ם סובר שיש בישול אחר בישול דרייס, אם הפעם הראשונה כבר בישלו את, רק בישלו את זה עד כדי כך של מייכל בן דריסוי, ואחר כך אני מוסיף לבשל את זה עד כדי כך שזה מרושל לגמרי, אז יש בזה בישול אחר בישול דרייס. והמגיד משנה כותב שהרשב"א לא מסכים עם הרמב"ם, הרשב"א סובר שהיות שהבשר הזה כבר מרושל אז שוב אין איזה בישול. בשולחן ערוך התקבלה שיטת הרמב"ם, הרמב"ם הביא את השיטה של הרמב"ם. לפעמים אנחנו מקלים בהחזרה, נדבר על זה, נדבר על זה עוד קצת. לפעמים יש קולות בגדרה ובגדרה לקחת מייכל מן המקרר ולהחזיר את זה על גבי האש, אם זה לא לגמרי גבי האש, אם זה גדרה ובגדרה. אז אם המייכל לא מבושל לגמרי, זה רק מבושל עד כדי כך שמייכל בן דריסוי, אז צריכים לחשוש לבישול דרייסה, אז שוב אין לו הקל בזה. הקולה של גדרה ובגדרה בנגיע לאיסר החזרה זה דווקא אם אין כאן בעיה דרייסה, כל הדיון זה רק לגבי החזור איסר דרבנן, אז מותר אם זה גדרה ובגדרה, אין זה אגבי הויש, אבל יש בעיה דרייסה אין מקום להקל. כסברה של הרמב״ם נמצאת גם בירידי בהלכס בישול אקום, מה הדין אם אנוכי בישל איזה נגיד דג או בשר, אנוכי בישל את זה עד כדי כך שזה רואה למאכל בן דריסוי, רוב האנשים לא יהנו לאכול את זה, אבל בן דריסוי היה אוכל את זה, יש אנשים, מספר אנשים שיאכלו את זה. אז נפסק בגמרא במסכת עבודה זרה שאם אנוכי בישל עד כדי כך שזה מאכל בן דריסוי, זה עושה מאיתם בישול אקום. מה היה הדין אם הנוכרי בישל את זה עד כדי מאכל בן דריסוי? היהודי לוקח את זה ומחזיר את זה על גבי האש, הוא משלים את הבישול, עכשיו זה מבושל כל צורכי. זה מחלוקת בראשונים אם יש כאן בעיה של טריפה חזרס להכשר, יש מחלוקת בפרק בהימם קשה במסכת חולין בפרק רביעי, מה הדין אם בהימה נטרפה, נגיד למשל נשברו הרגל של הבהמה באופן שכזה שהבהמה היא טריפה, אז אם אני אשחוט את הבהמה עכשיו היא תהיה אסורה באכילה, זה טריפה. מה היה הדין? אני אקח סכין ואחתך עוד קצת למעלה מזה, אם אני חותך עוד קצת אז זה לא נקרא טריפה. אז הרמב"ן כותב אין לכם אמי, אם השחט הוא פיקח לא ישחט, אם יש לו שכל לא ישחט את הבהמה עכשיו, הוא ייקח סכין ויחתוך עוד קצת למעלה וטריפה חזר עשר אכשר, מדוע שלא? ראש מביא את הרמב"ן, הוא אומר שזה פלא, זה על פי פשטה זה נגד הגמרא, בגמור המשמע שטריפה אין חזר עשר אכשר, ברגע שהבהמה, ברגע שדנים על הבהמה שהיא טריפה זה מעקב עשר סורס וטריפה אין חזר עשר אכשר. אז כאן יש מחלוקת בין ראשונים לגבי בישול אקום, מדוע עשו חכמים בישול אקום? זרע משום חסטס, היו חוששים אם אני אוכל את הבוסר הכושר, המאכלים הקשרים שבישול השכן שלי הנחרי יהיה כאן קיר ודס, ואני אולי אתחתן עם ביתו כדי שמשך כל ימי חיי אוכל את המאכלים הטעימים האלה. אז חכמים עשו בישול אקום מפני חשש חסטס, איך תקנו חכמים? האם תקנו את זה בתורס מחולס אסורס? הסיבה שעשו את זה זה מטעם חשש חסנס. אבל למעשה הרבה פעמים יש דין דרבנן שהסיבה שגזרו היא ככה, ולמעשה האיסור הוא לגמרי אחר. כל דתיקן רבון כן, דרעשי תיקן לפעמים עשו את הדין דרבנן שלא זהה עם הסיבה שגזרו. אז כאן הסיבה שגזרו על הבישול האקום או על הפסקום מפני חשש חסנס. אז האם נגיד שמי שאוכל פסקום או בישול האקום זה כמו מי שמרקד עם נחריה? מי שמתקרב עם הנחריה לאכול את הבישול האקום או את הפסקום זה היסקרבוס? או שנגיד שלא, פסקום או בישול האקום זה מחול הססורת? הסיבה שעשו את זה זה ניתן חשש חסנס, אבל למעשה אחרי ככלוס הכל גזרו על זה בתור מחולס הסורס. אז למה נחכמינה בחקירה הזאת? אז הראשונים מסבירים, יש בתשובס הרן, הוא כותב יש כמה נחכמינה. אז נחכמינה א' אם צריכים שישים או לא, נגיד יש כאן בישול אקום או פס אקום וזה מתערב מאכלים אחרים, אז אם זה מחולס הסורס, במחולס הסורס קיים דין של טעם כעיקר שצריכים שישים לבטל את הטעם. אם זה לא חפצה של מחולס הסורס, אז זה לא קיים הדין בכלל של טעם כעיקר. נגיד למשל, נוח לי השתחווה לחתיכת ברזל, זה נהפך להיות איסורי הנועה, זה אבי דזור, אבי דזור עושה בנועה, וזה לא מחולס הסורס, זה לא מחולס הסורס. אז מה יהיה הדין אם אני אבא של מים ועשים את הברזל הזה שעושה בנוע, אני אשים את זה לתוך המים. כשאני שותה את המים אני לא נהנה מכך, אין לי יותר הנאה מהמים בגלל הטעם של הברזל. אבל זה נעשן טעם, אז הדין הוא שזה מותר, אין כאן מחולס אסורס, אז לא קיים הדין של טעם קיקה. טעם קיקה נוהג דווקא כשיש מחולס אסורס. אז יש מחלוקת בין הראשונים אם צריכים שישים לבטל בישול אקום או פסקום או לא. להלכה נפסק לשולחן ערוך, הרמ"א והת"ז והש"ל כולם מסכימים להלכה שלא צריכים שישים. שמאכל אקום, בישול אקום או פסקום, בטלים ברוב, זה איסור של לאכול פסקום או בישול אקום, זה איסור של הסקרבות, התקרבות לנחריה, כאילו אני מרקד עם הנחריה. אבל זה לא חפצה של מחול ססוס. נפקא מינה שנייה, כותב הר"ן בתשובה, אם אנוכי בישל בישול אקום בכלים שלי, האם צריכים להגיל את הכלים? כל היסוד של הגולות שצריכים להגיל את הכלים, הכל מיוסד על הדין שטעם כעיקר. הגמרא, יש סוגי בגמרא, אם טעם כעיקר דרייסא לאו דרייסא. יש מחלוקת להלכה בין רש"י לרבנתם, רש"י פוסק להלכה שטעם כעיקר לאו דרייסא, אנחנו בשולחן ערוך פוסקים כרבנתם, כבעלי התוספות שטעם כעיקר כן דרייסא. אז הגמרא אומרת, מהיכן למדנו לפי הדעות שטעם כעיקר דרייסא, מהו המקור בחומש? יש כמה דיונים בגמרא מהו המקור. אז לפי דעה אחת לומדים את זה מגיעו לכלי מדיון, הקדוש ברוך הוא ציווה לבני ישראל מלחמת מדיון, כל שיעבור באש תעביר באש, כל שיעבור באש תעביר במים וטוהר. צריכים להגיל או הגולה או ליבון, צריכים להכשיר את הכלים. מדוע? כי טעם כעיקר דרייסא. אז אם נגיד שדבישול אקום זה לא חפצה של מחולס אסורס, לא קיים כאן הדין של טעם כעיקר ולא צריכים שישים, כך נפסק להלכה שלא צריכים שישים דבישול אקום ופסקום, היינו צריכים לפסוק שלא צריכים הגולה. אבל זה קשה כשמסתכלים בשולחן ערוך, שם לגבי הגולה המחבר מביא שתי שיטות, והמינים הוא כן להגיל, כן מגילים, אז זה קשה. מדוע צריכים להגיל? הם לא צריכים שישים, שלא קיים הדין, שלא קיים את הבעיה של טעם כעיקר לגבי בישול אקום ופסקום, אז מדוע שלא נגיד שלא צריכים להגיל? כל היסוד של הגולה תלוי במושג של טעם כעיקר, אז צריכים ליישב את זה. סתם איזה חומר מדרבן, טוב, צריכים להשאיר. והנקודה השלישית שמביא הר"ן בתשובות שלו, זהו לגבי הדין הזה, הראש חידש נגד הרמב"ן שטריפה אינו חזרס להשאיר. ברגע שהבהמה נקבעת כבהמה טריפה, נפחת להיות חפצה של מחולס אסורס, ושוב אי אפשר להתיר, אפילו אם לחתוך עוד קצת למעלה ברגל, טריפה אינו חזרס להשאיר. אז כותב הר"ן ככה, אם נחליט שבישול אקום ופסק מזה חפצה של מחולס אסורס, אז אם אנוכי בישל את המייחל הזה עד כדי כך שמייחל זה אין דריסוי, ואחר כך ישראל לוקח את המאכל הזה וחוזר ומבשל אותו, אז טריפן חוזר וסנחשר. אבל אנחנו לא פוסקים כך, אנחנו פוסקים לאוכל בשולחן ערוך. אם אנוכי בישל את זה עד כדי כך שמאכל בן דריסוי זה אסור, אז אמר אמר שזה אסור, אנוכי בישל כדי מאכל בן דריסוי, ואחר כך ישראל חוזר ומבשל, אז יש כאן בישול ישראל. מה הידין עם ההפך? אם הישראל מבשל את המאכל עד כדי מאכל בן דריסוי, ואחר כך אנוכי יבשל את זה. אז היות שחלק מהבישול היה על ידי ישראל, אין כאן איסי בישול אחר, אז להפך גם כן, אנחנו פוסקים להלכה בשולחן ערוך. ומחה, אם אנוכי בישל עד כדי מאכל בן דריסוי, זה אסור. בפרש כלומר, זה אסור. אבל אם היהודי לוקח את זה, הוא משים את זה בחזרה על, על האש, הוא משלים את הבישול עד כדי רבוש של כל צורקוי, אז יש כאן חלק מהבישול נעשה על ידי ישראל, או זה נפח להיות תתר, כי אנחנו תופסים להלכה שבישול אקם בפסח זה לא חפצה של מחוס הסוס, מילא לא קיים הכלל של טרף אין החזר אסנחשר. כך הוא ברן בתשובס הרן, וכך בשולחן ערוך. בכל הגימול נפקמינס, אז לגבי שישים פוסקים שזה לא חפצה של מחוס הסוס, מספיק רוב לא צריכים שישים. ולגבי טרף החזר אסנחשר פוסקים שזה לא חפצה של מחוס הסוס, רק לגבי הגולה, זאת הקושה, צריכים לעיין בזה. אז שם כותבים הפוסקים, מה דברים אמורים, שמנוחי בישל את זה כמאכל בן דריסוי, והיהודי מחזיר את זה לגבי האש, או ממשיך לבשל את זה, זה עד כדי כך שעכשיו זה מבוש של כל צורקה. מה יעדין? מנוחי בישל את זה כדי כל צורקה. היהודי מחזיר את זה לגבי האש, וממשיך לבשל את זה, עד כדי כך שזה מצטמק ויוחלו. זה יותר טעים עכשיו, אבל לכתחיל כשאנוכי בישל את זה, כבר היה מבוש של כל צורקה, לא היה רק כמחל בנסה, היה כבר מבוש של כל צורקה. כותב שם הדרכי תשובה, מביא בשם הפוסקים, שזה לא מועיל. אם אנוכי בישל את זה עד כדי מחל בנסוי, אילו היה כאן נושא של שבת, אם הראשון בישל את זה כמאכל בן דריסוי והשני חוזר ובשל את זה, אז הרמב"ם פוסק והרמב"ם מביא את זה להלכה שיש בישול אחד בישול דרייסא, אם לכתחיל רק בישול את זה כדי מאכל בן דריסוי והשני ממשיך לבשל את זה עד כדי כל צורקוי. אז כמו כן כאן לגבי בישול אחד, אם אנוכי בישל את זה עד כדי מאכל בן דריסוי, יהודי ממשיך לבשל עד הדרגה של מבושל כל צורקוי, אז אני עכשיו כבישול ישראל, וחלק מהבישול נעשה עדי ישראל, נפח להיות היתר, כי זה לא חפצה של מכון סלסוס, ולא אומרים שטרף אין החזר סלושה. אבל אם נתחילה, אנוכי בישל את זה לגמרי, אז אילו היה דיון בהלכות שבת, היינו עמים, אין בישול אחר בישול, מי שימשיך לבשל, לא נחשב כמבשל. אז גם גבי בישול אקום, אם היהודי יחזיר את זה גבי ראש, ויוסיף לבשל את זה עד כדי כך שזה מצטמק ויופל, זה כבר לא יועיל, זה כבר אסור, וזה לא נחשב כאילו היסול עשה חלק מהבישול. לא שומע? לא היה בבישול אקום? אני לא יודע. אנחנו תופסים לחומר, לכל הפחות לחומר, כדעת רב לזה ממית בסוגיה בפסוחים, שיש בישול אחר אפיל, יש אפי אחר בישול. אבל אם זה לכולו גם כן, אני לא זכר. צריכים לעיין שם, אני לא זכר. חכמים אוסרו שהיה. בסוף פרק ראשון במסכת שבת מופיע המשנה שיש מחלוקת בין משעמי לבין סילוב. מה הדין אם מישהו סידר איזה עניין מערב שבת, שמלוכה מתחילה מערב שבת ממשיכה להיגמר בשבת, אז בשם היו עשרים ובסלם עתיר. עכשיו יש לנו שעון של שבת, אז קיימת אפשרות לסדר את השעון באופן שכזה שהמלאכה מתחילה באמצע השבת, הנר מתחיל להדליק בשבת בבוקר בשעון עשר. אז זה לא מופיע במשנה, זה לא מופיע במשנה, זה מחלוקת, זה מחלוקת. לפני הרבה שנים, לפני 70-80 שנה, לפני 80 שנה, היה כאן תלמיד חכם בארץ, רב שמחה אסף, היה פרופסור והיה גם חבר ברבנות, תלמיד חכם גדול והיסטוריון. אז הוא הוציא כתב יד של הרמב"ם, מסכת שבת, שנכתב לא בעברית כמו משנה תורה ולא בערבית כמו פירוש המשנה, אלא בארמית, בארמית כמו היד רמה. רמה חיבר ספר המסכת שבת, והוא הוציא את הכתב יד הזה, וזה גומר את הפרק, הפרק הראשון נדמה לי, מתחיל פרק השני, ובזה מסתיים הכתב יד. אבל בסוף פרק ראשון הרמב"ם שם בכתב יד מביא בשם הירושלמי שלוש פעמים, יש לו אריכות גדולה, מביא בשם הירושלמי שלוש פעמים שבסיל החוקים בשמי דווקא המלאכה התחילה מערב שבת וממשיכה בשבת, אבל לסדר שעון שבת באופן שכזה שהמלאכה תתחיל באמצע שבת גם בסילו לא עושים. אז הייתה מקודם לכן, קודם שהוציא הרב אסף את הכתב יד של הרמב״ם, הייתה מחלוקת באירופה שהתחילו להשתמש בשעוני שבת. הייתה מחלוקת בין הרבנים, ורובה דרובה של הרבנים הקילו בזה, והמיעוט חשבו לאסור. אז הולכו אחר הרייב, הוחלט אז לוקל. אחר שהוציאו את הכתב יד הזה, התחיל הדיון עוד הפעם. הרמב"ם כותב שזה אסור. אז החליט לשיות שהכתב יד הזה היה נעלם מעינינו במשך כל כך הרבה שנים, אז החליטו להשאיר את הכולה במקומה. אבל זה לא כל כך פשוט. הסדר שעון שבת, שהמלאכה תתחיל בשבת, הרמב"ם כותב בפירוש שלו במסכת שבת, שהפי סילו עושים את זה. אז שם בסוף פרק ראשון מופיע, עד כאן לנחלוקו בשם ובי סילו, אלא התחיל מלאכה בערב שבת, מלאכה של צובע, מלאכה של משקה מים נזרעים, שם מלאכה. הוא מתחיל את המלאכה בערב שבת, או מבשל על, על דברים אחרים, לא מבשל מאכלים. בסילול מתירים התחיל את המלאכה בערב שבת וזה ממשיך להיגמר בשבת. מה יעדן אם הוא יניח אוכלים על, על האש בערב שבת וימשיך להתבשל בשבת? אפילו בסילול לא עושים את זה. זה נקרא שהיה. מה ישנה שהיה מכל שאר המלאכות? בכל פעם אנחנו מכירים. אז הגמרא שם מסבירה בדף י' חסם את בייס, זה רשם מייחד בגחול. היות שזה מאכלים ויהודים נהנים לאכול נהנים מאכלי שבת, אז אנחנו חוששים גזירה שמא ייחת בגחול. איזה עבר יעברם, איזה עבר תהיה כאן אם ייחתה בהכחלים? אז הגמרא בקריסס בדף חוף מביאה שתי ברייסס: החוטה בגחולים בשויגיק או שחי על חטאת או שחי בשתי חטאות. אז הגמרא מסבירה שהמחטה בגחולים עושה גם כיבוי וגם עבור. אז יש מחלוקת בין התנאים, רבי יוסי בחכם ובדחיין אומר אלת, אם עבור ללב יוצס, עבור לחלק יוצס. אם אומרים עבור ללב יוצס, אז זה שמחטא בגחולים רק יתחייב חטאת אחת על הכיבוי. למרות שעבור ללב יוצס אין קוריס בעבורה, אבל יש קוריס בכיבוי. זה דיון, זה דיון. יש תסס במסכת ביצה שתסס כותבים שאם עבור ללב יוצס, כל וחמר שקיבוי ללב יוצס. אם אין קוריס ואין מיסה בעבורה, אז מסתבר שאין קוריס ואין מיסה בקיבוי גם כן. והרשש מביא מישר בסורו, היה רשש, רשש חי בתקופה שהתפיסו את, הת, את, ה, את השס וילנה. אבל היה לו קרוב מהדור הקודום, רב מנשה איליה, שחיבר ספר אלפי מנשה. היה עילוי. הגר"א מווילנה היה נהנה מדברי תורה שלו, ובעל הבתים לא היו נהנים. היה תמיד אומר פירושים כנגד רש"י, כנגד תוספות בגמרא. שהתפיס את הש"ס וילנה, מצאו הרבה פעמים שמה שהתפיס בשם רבן חננאל, זה מה שחידש הגאון העילוי הזה רב מנשה איליה. אז הרש"ש גם כן מצטט שהקרוב שלו, רב מנשה איליה, העילוי, בספר אלפי מנשה, גם כן כותב כדברי תוספות, לא מצטט את התוספות, כותב גם כן: אם עבור ללב יוצס, כל וחמר שקיבוי ללב יוצס, אין קוריס. והשש כותב את זה נגד הגמרא. הגמרא בקריסס דף חוף כותבת שתי ברייסס. בברייס אחת כתוב: החוטה בגחולים חייב שתיים. מדוע חייב שתיים? חייב אחס משום מחבה ואחס משום מוות. בברייס השנייה כתוב: החוטה בגחולים בשבת חייב אחת. מדוע אחת? רק על קיבוי ולא יעבור. כי הברייתא השנייה סוברת כי רבי יוסי שבוע ללאו יוצאס אין שם קרה. אז הגמרא כותבת בפרש מאיזה טעם אסרו את השהייה, גם בסילה מסכימים, למרות שבדרך כלל הם סוברים כנגד בשמה, שמותר לסדר עניין לערב שבת, שתתחיל המלוך מערב שבת תיגמר בשבת, אבל להניח אוכלים על האש לבשל לערב שבת עשו גזר שם אחד, בגלל זה לא יישם איתם בישו שם אחד, בגלל יעבור על קיבוי לעבור. נוסף על איסו שהיה, גוזרו חכמים גם כן לאסור החזרה. מה זה החזרה? מנטור הגמרא אומרת אין בישול אחר בישול, אז אם אני לוקח מאכלים שהתבשלו כל צורכם, כמו שהגדלנו מהרמב״ם, מאכל שנתבשל כל צורכם, אני לוקח את זה מהמקרר ונשים את זה בחזרה על האש, אז אין בישול אחר בישול, אבל מדרבנן אסרו את זה. מאיזה טעם אסרו את ההחזרה? אז זה מחלוקת הר שמח מסביר בעריכות רב סולובייצ'יק, גם כן אמר לא ראה, לא ידע תורה שמח, מפעם לפעם היה מזכיר את תורה שמח, אבל פעם כאן לא ראה תורה שמח, אבל אמר כממש כמו תורה שמח. יש כאן מחלוקת יסודית בין חכמי סברד לבעלי התוסס מהו גדר האיסור וההחזרה. חכמי סברד נוקטים שלמרות מה שאין בישול אחר בישול מן התורה, אבל מדרבנן זה נחזיק מבשל, ככה מביא המשנה ברורה, זה נחזיק מבשל, יש בישול אחר בישול. מה היה השיעור בבישול? אז בדרך כלל אומרים שבישול במאכלים צריכים לבשל עד הדרגה של מייכל בן דוריסר, בישול במשקים מחמם עשה משקים עד הדרגה של יצלדת. וכאן כשעושים בישול אחר בישול במאכל, כשזה מגיע למאכל, כשזה מגיע ליצלדת בו, זה נחשב כבישול מדרבון, יש בישול אחר בישול מדרבון, נחזיק מבשל. והתוסס לא מסכימים עם זה, כי התוסס כותבים על הגמרא בדף ל"ז עמוד א', הגמרא מספקת מהו לסמוך. כשהחכמים גוזרו את הגזירה של שהיה, אסור להניח את המאכל על גבי האש, גזירה שני אחד כבגלל חולם, כך כתוב בי"ת חסן בייס. האיסור של שהיה מבוסס על החשש שני אחד כבגלל חולם. אז הגמרא מסופקת, האם הדין הזה, האיסור הזה של שיהיה דווקא כשהנחתי את הקדירה על גבי האש, או אפילו בסמוך לאש? הגמרא מסיקה שזה מותר, רק עשו את האיסור של שיהיה, זה ושם יחדתי, שזה על גבי האש. אם זה איננו על גבי האש, אם זה מן הצד, מהו לסמוך, אז זה מותר. אז התוסס כותבים שם על המקום, מהו לסמוך? אם המדובר הוא לגבי שהיה, אז מותר להישות, להשות כדירה, סמוך לאש. אם המדובר הוא לגבי החזרה, אז מותר להוציא את האוכל מהמקרר, לשים את זה בסמוך לאש, כי לא גזרו שם יחת כשאין הכדירה גבי אש. אז התוסס מניחים שהטעם, הסיבה שגזרו על החזרה, זה הם הטעם שגזרו על השהיה. כמו שגזרו על השם מחשש שמייחת, אם יש סמוך לא אגבי האש, אז לא יעשו. אז כמו כן, כשחכמים גזרו על החזור, אז לא בתור יש בישול אחר בישול, לא משום למח זה גנבה שלא, זה גם כן גזר השם מייחת. אז נשאלת השאלה, נשאלת השאלה, שתי הגזירות נגזרו מאותה הסיבה שהיא אסור על השם מייחת, לחזור אסור על השם מייחת, אז מדוע לגבי שיהיה מספיק אם יש גרוף הכתומה? אם ישימים שם פח, אז זה גרוף הכתומה אין בעיה. מדוע לגבי החזור גם כן? ישימו פח, נגיד, אם זה גרוף הכתומה אין בעיה, זה יזכיר אותנו, זה יעורר אותנו שהיום שבת אסור לחטות בגחלים. אז הר שמח והמשנה ברורה שניהם מקשים את הקושיה הזאת, וכותבים תסתכל בספר יושר לרבי נתן, כשהוא מחדש את החידוש הזה, שכל הסיבה שעשו חכמים החזור הזה שם יחת, הרבי נתן מקשה על עצמו ומיישב את זה. אז המשנה ברורה כותב תסתכל בספר יושר ותראה את התרץ. השמח כותב תסתכל בספר יושר, והוא כותב ככה, הוא מצטט את הספר יושר, כתב רבי נתן בספר יושר שלו, מתי מספיק גרוף הכתומה שנזכור שלא לחלל את השבת? זה הנחתי את המייכה בקדירה על גבי האיש מערב שבת, אז כבר סידרתי את הכל, הכל מוכן על מקומו, אין שם שום חשש, אני אחת מסתם אסדר את הכל עלות אינה נכון. אבל להחזיר את המייכל מן המקרר בשבת, באמצע שבת אני משים את הגדר אגב אש, קיימת אפשרות חזקה שאבין שהאש יותר גדולה מדי, או לא מספיק גדול. אז שם אי אפשר לסמוך רק על הגוף הכתום. צריכים גוף הכתום, או איזה ביוד, או בדי פנאצה, ולא איזה סתם לגמרי, צריכים כל התנאים, והתיר החזור. אבל בן אדם כותב בפירוש שהסיבה שעשו החזור זה הם הסיבה שעשו את השיעה, זה רשם מייחד. אבל שמח מוסיף, ככה הוסיף רב סולוויצ'יק גם כן, יש תוסס בלמד ועוד עמד בייס, דמאמסקו לבי סילו, על המשנה מתחיל את פרק קירה, התוסס כותבים שיש איסר החזור אפילו בערב שבת. בערב שבת, סומך לחשך, ערב שבת, לפי דס חכמי ספרה, שהחזור הזה איסר בישול אחר בישול מדרבון, עושה משהו למסי, מה שייך לעשור מלוכה בערב שבת? כל המלוכות מתורת בערב שבת. שהיא אסורה מערב שבת, זה גזיר, שם יחת. כששבת נכנסת, והכתירה שלי, אגבי האש, אז אני עובר. לא, אני לא עובר על איסר שיעה, כשאני משים את הגדר אגבי האש בערב שבת, קיימת אפשרות שעשיר את זה. אבל כששבת נכנסת, הכתירה שלי עם הבשר הטרי, הבשר החי, בתוך הכתירה, אז כשבת נכנסת יש חשש ששם יחת, אז אני עובר על הגזירה. אז התוסס כותבים בלמד ועוד המדריס, שגם הגזירה של החזורה שייכת בערב שבת, ולא מספיק גוף הכתומה. איך שייך להגיד? אז מפורש בתוסס, שהם נוקטים, שהסיבה שעשו חכמים החזרה זה לא בתרס בישל מדרבנן, זה גזר שאני יחד בשייך לסור אפילו בערב שבת, אם זה סמוך כל כך לחשך, התסס דנים שם באיזה זמן יש שם איסר החזרה, מתי זה רק איסר שיהיה, מתי יש איסר החזרה בערב שבת. אז יש בשערי תשובה שסמוך לבהיתה, שערי תשובה להלכות שבת, הביא בסימשים יוחס את התשובס מהרית. הוא כתב ככה: יש בגמרא בערבין שהיה ילד שנולד בשבת, ובשבת הבאה היו צריכים לעשות את הבריס מילה שלו. היו ינוקים דשתפי חמים, היו בזמן הגמרא היו רוחצים את התינוק עם מים חמים קודם הבריס מילה, לאחר הבריס מילה, כדי שלא יחלה, והכינו מים חמים והכל נשפך. אז היה שם מקום אחר, בית אחר, היה שם מים חמים, אבל הלתה חוצה שאינו מעורבס, אז שכחו לעשות את הערב. עשו מדרבנון להוציא מן הבית שהחמים שם לבית שהתינוק גור שם. אז ביקשו מנוכרי שיוציא את המים החמים מבית זה לבית זה, ומבואה בגמור שזה שבוס לשבוס במוקם מצוס מילה, בזמן הזה מותר. כמו שמילה בזמן ובשבת מותרת, אז כמו כן שבוס לשבוס לבקש בין הנוכרי, המילה נוכרי זה רק דרבנו, ולהוציא בחוץ השני מורב זה רק מדרבנו, אז לבקש מהנוכרי שיוציא בחוץ השני מורב במוקם מצוס מילה זה מותר. התוסס בגיטן ודפחס המדייס דונים בזה, האם זה דווקא במוקה מצווס מילה בזמן, כי מילה בזמן היא מצווה חשובה, מילה בזמן הוא דוחה שבת, הכשירי מילה לא דוחים שבת, אבל מילה בזמן הוא דוחה שבת, אז אולי הדין הזה, ששבוס לשבוס במוקה מצווס זה כבר מכשירי מילה, אולי זה דווקא לגבי מילה בשבת, אבל לגבי שעה מצוות, אולי אי אפשר להקל. אז יש בזה שתי דעות בשולחן ערוך, והמקובל הוא, כשמסתכלים למשנה ברורה, הוא כותב, המקובל הוא שבכל מקרה של שבוס דשבוס במוקה מצווה, זה מותר. אז כותב המערית, אביר קיוסי מצטט, אשר התשובה מצטט, ואביר קיוסי שמצטט מהתשובה של המערית כסב יד, עכשיו זה לא כסב יד, זה כבר התפיסו את התשובה של המערית. אני חוזר הביתה בשבת בבוקר, ואני רואה שכל המאכלים שלי הם במקרר. אסור לי להחזיר את המאכלים על גבי האש בשבת. האם מותר לי לבקש מהנוכר שיחזיר את המאכלים? אפילו אני בעצמי עושה את זה, החזור זה רק לעשות מדרבנן. אז אני מבקש מהנוכר שהוא יחזיר, וזה צריך להיחשב כשבוס לשבוס במוקה מצווה. זה בוודאי מצווה לאכול מאכלים חמים בשבת, תח לאכול מאכלים קרים. אז כותב השארית שוב, הוא מצטט מהמערית, זה שבוס דשבוס במוקה מצווה. כותב המשנה ברורה בביאור הלכה, למרות מה שזה מופיע בשער התשובה בשם הריט, שמסתכלים ברמות ובתז ובמגן אברהם, משמע בפירוש שלא מסכימים עם הקולה הזאת. מדוע לא מסכימים? זה קולה מצוינת, שבוז ושוז במקום הזה. אז חשבתי שמסתם הפשט הוא ככה. יש בעגלי טל, עגלי טל מדבר על דוד איסי רפואה בשבת. מדוע אסור מנתר? מותר לקחת שופות בשבת, אם אין שם המלאכה. ודרבן, יש פרק שלם, פרק שמונה שורצים. כמעט מן ההתחלה, כל הפרק דן לגבי איסי רפואה בשבת. מדוע אסור חכם עם רפואה בשבת? זה רשם ישחי קסלמות, זו גזירה מדרבן. כותב עגלי טל, מה יהיה הדין אם אני אבקש מהנוח שהוא יושים את התרופה על גבי גופי? אם אני בעצמי אשים את זה, זה רק איסי דרבן. אני מבקש מהנוחרי, הוא צריך להיות כמו שבוס דשוס, במקום צורך גוד. אני לא מרגיש טוב. כותב עגלי טל שהוא חושב שזה טעות. כשמישהו עושה מלאכה בשבת, או מלאכה דרייס או מלאכה דרבנן, אי אפשר לעבור על איסי מלאכה בשבי אל תעשה. צריכים לעבור על איסי מלאכה, איזה מייסי בקום ויעשה. אז אם אני מבקש מהנוח שהוא יעשה מלאכה דרבנן, אז זה נקרא שוז דשוז. ואני מבקש, אם אני משים רפואה על גופי, זה גזר מדרבנן, גזר שמשך יצלמן. מה נגיד בכל פעם שמישהו לוקח תרופות, הוא עובר על תוכן מדרבן, זה רשם ישח את צלמן, זה נקרא תוכן מדרבן, אין לזה משמעות. נגיד, אין אולם באילון זה רשם יחתך זמור, אם הוא חוטף זמורה הוא עובר על קוצר, אם הוא עולה על העילה נגיד שהוא עובר על מלאכס קוצר מדרבן, אין לזה משמעות על ביפשטס, אי אפשר להגיד שהוא עובר מקח הממקה עושה מדרבן, זה רשם יחתם, נגיד שכל פעם שמישהו עושה מקח ממקה בשבת הוא עובר על קוצר מדרבן, אי אפשר, אין כאן סיבה בכלל. אם מישהו, נגיד, מישהו כתב בדיו שאינו של קיימה, שם אפשר להגיד שזה קויסב מדרבן. הולך אז קויסב מדרבן. אבל כאן זה גזירה. אז כתב בעגלי טל, לגבי מלאכות, יש כלל שצריכים קום ויעשה. מעניין מבקש מהנוחו שהוא יעשה מלאכה דרבן, זו בחינה של שבוז דשוז. שבוז דשוז מוק המצווה, המקובל הוא שזה תמיד מותר, לא רק בבריס מילה. אבל לבקש מהנוחי שישים את התשופה על גופי, זו גזירה. ואפשר להגיד שאני בעצמי עובר על הגזירה ישיר. אפילו אם אני לא משים את התשופה על גופי. אני מבקש מהנוחי, זה לא מוריד את הליסה לדרגה של שבוז דשוז. הגזירה שם משך אצלנו, מה אני משייך אצלי? ישר. זה רשם אני השחק היות של סנומנים מונחים על הגוף שלי. כמו כן יש במגן הרם מביאה שוב מהרדווז, המילג המוקם הוא תמיד זמר בכלי שיר בכל פעם שעושים שבע ברכס. אם עושים שבע ברכס בשבת אסור להשתמש בכלי זמר, זה רשם אסור להשמיע כל זה רשם עסק עם כלי שיר. אז מה יעדין אם המילג עמוק מותמיד שמזמרים? האם מותר לבקש מהנוחרי שהוא יזמר? אם הנוחרי מכיר ניגונים יהודיים, האם מותר לבקש מהנוחרי אם עושים מפעם לפעם שבע ברכס בלי כלי שיר? אז בשבת יעשו בלי כלי זמר, אבל אם המילג תמיד עושים בכל שבע ברכס תמיד משתמשים בכלי זמר, אז כותב הרדב"ז מובא במגן אברהם, מותר לבקש מהנוחרי שיזמר כלי שיר, וזה שוז לשוז במות המצווה ומותר. המניקו לא כן, המניקו שלא לא מבקים. ככה התחילו הרפורמים, ביקשו מהנוחרי שינגן בכינור בבית הכנסת, כי זה שוז לשוז במות המצווה, כי זה העולם יתפללו יותר חזק. הניגן, כלי זמר, בתפילה, יורו את הכוונה ויתחלדו ב-SSS. אז נוהגו בקבול הזאת שהמוגן אברהם מביא מהרדווז לבקש מהנוחי לזמר בכלי שיר. אבל המקובל הוא שלא עושים ככה, מדוע? אז קיים את הפשוט שאנחנו לא מסכימים עם הרדווז בעיקרון, כי אסור לזמר כלי שיר, זה לא מלוך אפילו מדרבן, זה גזירה שם יסק עם כלי שיר. אז אם הנוחי מזמר בכלי שיר עבורי, זה עבורי, לא עבור עצמו, זה עבורי, ואני שומע שהכלי שיר לא פועל באופן נכון, קיימת אפשר שאני אלך ישר לתקן את הקלישים. אז אפשר להגיד כמו העגלי טל, כמו שהסבר העגלי טל, שלא, זה אין זה שפוס דשוס. אם אנחנו מנגן את הקלישיר עבורי, זאת העבירת הגזר הישר אצלי. אז כאן גם כן, המערית כנראה היה מן הספרדי. בתקופה של הבייס יסי לא היו אשכנזים בכלל בארץ ישראל. אז המערית היה לבייס יסי, יחד עם הבייס יסי, בבזו שלו. אז המערית נוקד כשיטס חך מספרד. שאיסה החזרה בשבת זה מחזיק עם הרשו, זה בישל מדרבנה. זה בישל מדרבנה, זו מלאכה. אז אם אני מבקש מהנוכרי שהוא יעשה את הבישל עבורי, זה שבוס לשבוס, כי אני לא עשיתי את זה, הוא עשה את זה. שבוס לשבוס מופע מצו מותר. אבל המשתנברו כתב בביר הלוכה, שכשמסתכלים ברמו, בתז, במגן אברהם, ממש מלהדיה שלא מקבלים את הכולה, לא כותבים שום דבר בזה, ממש מלהדיה שלא מסכימים עם הכולה הזאת, מדוע שלא? אז אפשר להסביר, כי אנחנו לא פוסקים כשיטת חך מסבור, בשלחון אנחנו נפסק להלכה, שהחזרה אסורה בשבת, כדעס התסת, זה רשם מייחד בגלל חולה. אז אם זה רשם מייחד, אפילו מהנוכרי מסיעים את המייכל שלי, על גבי יש קיימת אפשרות שאני בעצמי אלך, לחטות את הגחולים. זו עבירת הגזר הדרבון ישיר. זה לא נפח להיות שבוס לשבוס. מה שאני ביקשתי מהנוכרי שהוא יחזיר, זה לא מריד את, את דרגת האיסור. קיימת אפשרות להסביר כמו שהסביר ההגליטה לגבי רפואה. אני מבקש מהנוכרי שהוא עושים את, את המשחה על גופי, זה עבירת הגזר הישר אצלי. בשיחת גדולה מאוד, יש כמה וכמה סוגיות צריכים לעיין בכל העניינים. טוב, שתצליחו בלימוד.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.